כן, אז מתחילים פרק שני. הרב סובייצ'יק מצביע פה על שתי תורות, שתי גישות, איך לתפוס את מושג הנישואין. על פי חסידי התורה הראשונה, יש בנישואין מחויבות לקידום תובתה של הקבוצה, אשר הישרדותה היא המטרה העליונה, שמבקש הזוג הנישא להשיג. אין זה מעלה ומוריד לענייננו, אם נפין את המושג קבוצה במשמעותו הרחבה, מושגים של אוניברסליות ושל שוויון כלל אנושי, כמכוון לכלל המין האנושי, או אם נבערו באופן מצמצם כמתייחס אך ורק לקהילה מסוימת. הדבר המשמעותי בתורה הזו הוא הרעיון כי הקולקטיב, הציבור, הוא ריבון על הפרטים שבו בכלל נישואין מעמידים למעשה שני אנשים לשירותה של החברה. באופן בסיסי אין זו רק תפיסה קולקטיביסטית אלא גם פוזיטיביסטית טבעית. היא שוללת את היחיד והמיוחד שבנישואי הזוג האנושי. היא רואה זיווג כזה מסגרת התוכנית הטבעית של כלל היצירה ומשווה אותם לתהליך ההאבקה בעולם הצמחים או להזדברות העונתית במלאכת החי, שבהם כמובן קיומו של הצמח היחיד הוא החיה הבודדת, זוכים למשמעות רק במסגרת כלל המין של קבוצה. זאת אומרת, אדם מתחתן כדי להקים משפחה, כדי להקים ילדים. זה התפקיד. צריך, איך היא תמצא, איך אפשר להתחתן, אפשר להוליד ילדים בלי אישה, או אפשר להוליד ילדים בלי גבר. בסדר, אז בוא, בסדר, צריך בצורה הזאת להתחתן וככה נולד ילדים וככה העולם יתקיים. שלא יהיה דבר קל בעיניכם, בלי הדבר הזה העולם לא יתקיים, נכון? יש, זה מגיע לידי קיצוניות, יש גישות, אחד הגישות הקיצוניות ביותר היה שילוב של תורות ממזרח עם קומוניזם. היו קבוצות כאלה, קומונות כאלה, כן? שחלק מקומונות שהיו במזרח ככה, והיו גם קומוניסטיות, הם היו קבוצות מסוימות שבהם הילד הוא לא ילד של אבא ואמא, הוא ילד של הקבוצה. כן? שזה ממש לקחת את זה עוד שלב אחד קדימה. אני מביא את זה רק כדי כאילו להמחיש את הנקודה הזאת. זאת אומרת, אדם צריך להקים משפחה כדי להוליד ילדים, כדי אחריות לדור הבא, להביא נכדים להורים. זה בא כאילו ברמה יותר מחויכת, אבל ברמה יותר תובנית ומוסרית, התפקיד של הזוג זה, יש להם משימות. יש להם משימות. כן? אין, ועכשיו הוא אומר שהתוצאה של זה, זה אובדן הייחודיות שבקשר האישי. כן? אין משהו פרטי ואישי. יש דוגמה לזה של אחד הספרים שתאר את הקיבוצים הראשונים, אומר שהם חיו באותו אולם אחד גדול, כל הזוגות, והיה שלב מסוים שבו הם אפילו, כחלק מהרעיון הזה שכולנו יחד, למשל, הם עשו אלבום תמונות משותף. זה באמת מחשבה שקשה מאוד להבין אותה, כאילו, מה מעניין אותי בדיוק התמונות של אחות שלך מהזה, אבל לא, היה אלבום אחד לכולם, זה לא החזיק מעמד הרבה זמן כמובן, אבל זה, כל זה מייצג את זה שהפרט מאבד את עצמו לטובת הכלל. תפקידו של הפרט הוא לטובת הכלל, הגישה הזאת, עד פעם, זה גישה כללית, היא באה, יכולה לבוא יותר בהרבה הקשרים, למשל, אחד המושגים של גישה כזאת, לא דווקא בקשר של ניסויים, זה למשל, זה הפשיזם, כן? אתם יודעים מה זה פשיזם? פשיזם זה המקום הבולט ביותר, שככה נראה זה, זה גם הנאציזם היה פשיסטי, אבל הרעיון של פשיזם, שמי שמאוד אימץ, חיזק אותו, זה מוסליני, זה שאין משמעות לפרט, יש משמעות לכלל. אבל הפרט הוא חלק מאיזשהו כלל. זה כוחו, משם הוא יונק את כוחו, וזה תפקידו. כן? למען המדינה. כן? זה, כשדברים הרבה על פשיסטיות, הנקודה בפשיסטיות שמדברים עליה, זה שמדברים רק על הכלל, ולא מדברים על הפרט. בסדר? זאת גישה אחת. שואל פעם, יכולה לבוא לידי קיצונית, ויכולה לבוא בצורה פחות קיצונית, אבל הנקודה אחת יש לה. וזה מטרת הנישואין, שואלתי למה להתחתן? להתחתן כדי להביא ילדים.
למה להתחתן?
כי צריך גם לגדל אותה, וצריך את המשפחתי כדי שהם יגדלו, אבל הנה אם באמת רעיון נפלא, הקומונה הזאת במזרח שמה, שזה כולם יחד, זה גם בסדר. או אם אתה מבין לאיפה אני חותר, גם הקיבוצים ובתי ילדים, שהיום כולם מדברים על זה בהרבה טראומות, זה גם אותה נקודה, נכון? כאילו אין צורך לפגוע משפחה שמגדלת, אם אפשר אחרת, אבל הרעיון זה לבוא המתחתנים בשביל המשפחה. מה? יש הרבה דוגמאות לזה, זה לא... כן. המטרה היא בשביל המשפחה, אין עניין אחר. המטרה זה בשביל הכלל, בשביל... אתה חי בשביל הכלל, לא בשביל עצמך. התורה בדבר מערכת הערכים האמננטית, התורה השנייה, מעבירה את מרכז הכובד מנחוץ על תוך האיחוד שבנישואין. בהתאם לכך, ערכם העיקרי של נישואין איננו נעוץ בתועל שהקולקטיב מפיק מהם. אלא בזה שהם יוצרים חוויה אישית, המעשירה ומעצימה את חיים של שני האנשים שנמשכו זה לזה. בני האדם המשיכה וטוען את תורה הזו צמאים לאהבה ולידידות. הם משתוקקים לחיים בקהילה, לאיחוד בין אישי, אשר יאפשר להם לשתף בגורלם את בן הזוג האחר. בניסויים מוצאים את סיפוקם. פריאה ורבייה לפי פילוסופיה זו אינה הציר העיקרי שסביבו סובבים הניסויים. ניסויים שאינם מעמידים ולדות מקודשים בדיוק כמו ניסויים שברחו בפרי בטן. סליחה. כיוון שמשמעותה של האחדות שבניסויים מצויה בסיפוק העצמי שמפיקים ממנה בני הזוג. יותר מאשר בתרומה שצומחת מהם לחברה. כך מחליפה אינדיבידואליות שבמערכת הניסויים את הקולקטיביות שלהם, הרומנטיקה באה במקום התועלתיות. הגישה הפוכה אומרת, אנחנו מתחתנים כי טוב לי איתך וטוב לך איתי, אז בוא נחיה יחד. יכול להיות שנקנה אקווריום לדגים, אם זה ימצא חן בעינינו. יכול להיות שנאמץ כלב ותנו לחיות לחיות. יכול להיות גם שנביא ילדים. אני קצת מגזים זה, אבל זה הנקודה. זאת אומרת, ילדים זה אופציה. זה לא עיקר. הרעיון של בני זוג מתחתנים, זה כי טוב להם ביחד, הם רוצים לחיות יחד. הדגש שם זה על הקשר ביניהם, אז יש טוב להם יחד. ואולי יותר נחמד שיש אקווריום, ויותר נחמד שיש ילדים. את, יש לך שיגעון שאת רוצה ילדים? אני לא כל כך רוצה, אבל זה מה שאת רוצה. בסדר, אז יהיו ילדים. זאת אומרת, ילדים זה תוצר נלווה. התוצאות שהקהילה מקבלת כתוצאה מזה שבני הזוג האלה חיים ומולדים ילדים ומגדלים אותם, זה תוצר נלווה. בסדר? אם יש ילדים, אז חייבים לדאוג להם. אז לדאג להם. כן? אבל זאת הגישה השנייה. זאת אומרת, גישה אחת באה ואומרת שהדגש העיקרי בנישואין זה מה אתה יוצר, וגישה שנייה מדברת מה אתה תורם לכלל, מה אתה נותן, גישה שנייה מדברת על מה אתה מקבל, מה טוב לך. כן? הגישה הראשונה מדברת, העניין של הילדים הוא העיקר, והקשר מבני זוג הוא הכרחי, כי תשמע, בכל זאת עם האבא והאמא לא אוהבים אחד את השני, זה באמת פוגע מאוד בילדים. כן? שמעתי איזה מישהו מתראה ברדיו מקרה של באמת אדם שיש לו מחלוקת עם אם ילדיו וגבי הילדים, וזה מאוד מאוד רע, מאוד מאוד רע לילדים, אין ספק. אז השאלה האם הקשר בין בני הזוג חשוב כדי שהילדים יהיה נוח או שק, או שילדים, אם צריך, כן? אז הם יבואו כזה. עכשיו, מזה הרב סולוביץ' מגיע לתורה. כמו שאתם יכולים לבד להניח, התורה מאמצת את שתי הגישות. אבל פה חשוב להבהיר נקודה אחת חשובה. זה לא שהתורה אומרת גם זה נכון וגם זה נכון. התורה, כן, התורה מציעה משהו שלישי, שהוא תרכובת של שני הדברים האלה. כן, אנחנו נסביר את זה. זאת אומרת, בסדר? כאשר אנחנו בוחנים את המחלוקת הזאת, וזה לאור באמת פרק ראשון, מגיע עכשיו אחרי בפרק שני, הפרק ראשון דיברנו על סיור פיור הבריאה שבתורה. מתברר לנו כי התורה מפעילה את שתי התפיסות. זו אובייקטיבית מוחצנת, וזו סובייקטיבית אימננטית. כן? האיחוד הגופני של זה אובייקטיבית מוחצנת, דגש שם האדם מתייחס לאישה כאובייקט, כמכשיר להולדת ולדות. כן? אגב, זה מאוד מעניין ש... כשמחצינים את התחושות האלה, אז אפשר, אז מי שתוקף את החברה הנהנתנית, שמה שמעניין אותם זה רק להנות, אומר שהם חיים בצורה חייתית, נכון? שמה שמעניין אותם זה החיות, זה רק ההנאה שיש. מי שתוקף חברה אחרת שבה מולידים ילדים כל היום, אז מה הם יגידו? אתם משריצים ילדים כמו בהמות, נכון? זאת אומרת, יש פה איזו תקיפה הדדית, כן, שבה אומרת, אתם לא בני אדם, כי אתם מתנהגים כמו בהמות, או בגלל שאתם כל היום מולידים ילדים, או בגלל שכל היום רק חושבים על היצרים שלכם. כן? בסדר? והתשובה היא, שעוד פעם, שבאמת שניהם צודקים, זאת אומרת, אם באמת אתה לוקח רק צד אחד של המשוואה, אתה באמת מגיע למצב של בהמי או במצב חייתי. ופה אומר, כן, זה אומרת, השאלה אם אתה מתייחס לעניין של אובייקטיות או בסובייקטיות, אם אתה, העיקר שלך זה מה שיש באהבה, רומנטיקה, או העיקר זה היצירת ילדים. האיחוד הגופני של הזכר והנקבה בסיפור ראשון של בריאת האדם משרת מטרה אחת בלבד, פריאה ורבייה. פריאה ורבייה. זה העניין. האיש והאישה מצטלבים לאמור, פרו ורבו. המשכיות הגזע היא גרעינו המכריע, אמנו הבלעדי של האיחוד הגופני. זה הסיפור של פרק א'. ושם התפיסה הראשונה מושלת בכיפה. העיקר תולידו ילדים. בשביל זה, את הבאנו אתכם לעולם, אתם צריכים למצוא לך אישה, וביחד תולידו ילדים, וכבר יהיה לכם בסדר. אבל לסיפור הבריאה השני, אנו עומדים לפני התיאולוגיה השונה לחלוטין. המפגש בין אדם הראשון וחווה, בין האיש והאישה, נגרם על ידי תחושה של בדידות, ועל ידי הצורך הבסיסי בידידות. והיום אנחנו שמלוקים לו טוב להיות אדם נבדו, יעשה לו עזר כנגדו. בפרק שני, האישה מופיעה, לא כדי שאדם יוכל להוליד ילדים. לא כתוב, וירא האדם כלבלבים נחמדים, וירא האדם שיחים חביבים, וירא האדם גוזלים, ויאמר האדם רוצה גם אני בתינוקות, מה אעשה, איך אני אביא תינוקות, והשם ברא אישה כדי שהוא יביא תינוקות. לא, נכון? זה לא המצוקה שאדם חש. האדם לא, האישה לא הגיעה כדי שיהיה לו איך היא תמצא איך להביא ילדים. האישה שם הגיעה כדי לגאול אותו מהבדידות, כדי שיהיה לו טוב ביחד עם בת זוגו. המניע לנישואין הוא תחושת הבדידות המציקה והמאמללת. עמוד 48. מטרתם היא החוויה הגואלת של החיים באחווה. בעוד שהסיפור הראשון בפרק א' עוסק אך ורק בהבדלים המיניים פיזיולוגיים שבין זכר לנקבה וביכולתם המשותפת לפרוץ ולרבות, הסיפור השני בפרק ב' ישמיט לחלוטין פן זה של יחסי זכר ונקבה. שימו לב, אין בסיפור זה דבר וחצי דבר לא על למד הפיזיולוגי של ההבדל בין המינים ולא על מעשה ההולדה הביולוגי. נכון? מה כתוב שם? שם כתוב פרו ורבו, נכון? מה הדגש בפרק ב' שזאת הפעם עצם מה? לא תוביות אדם לבדו, זאת הפעם עצם מעצמי. זה שהאישה היא חלק ממני. לא זה שאנחנו ביחד פורים ורבים. הברכה או ההוראה של פרו ורבו ניתנה לזכר אנונימי ולנקבה חסרת שם, אובייקטיביות, נכון? הרי אתם... יש איזה שיר שהיה מאוד מאוד חזק כשהייתי ילד, אתם בטח מכירים אותו, שאומרים we don't need no education, we don't need no self control. כן, teacher leave a kid alone, כן, kids. והרעיון שעומד מאחורי השיר הזה זה זה שזה כאילו מפעל בית חרושת, נכון? וגם בתמונות שמראים כאילו, הם מראים כאילו אנשים בלי פרצוף, אנשים כאילו נכנסים הם תוך איזה מכונה וכולה. זה למעשה הטענה שאם האדם הוא רק משרת ואין לו שום ייחודיות, אז הוא בסך הכל אין לו שום ייחודיות, נכון? בסך הכל מספר. כן? דיברתי איתכם על המספר, נכון? למה אסור לספור? שברגע שאתה סופר, אתה מאבד את הייחודיות, לכן אסור לספור. אם אני אומר שבחדר הזה יש 20 אנשים, נכון? אז אין פה לאף אחד ייחודיות, כל אחד פשוט תהיה מחמם כיסא. אני לא הגעתי להעביר שיעור ל-20 אנשים, אני הגעתי להעביר שיעור ליהושע, לשלום יהודה, לאורי, למתן, נכון? כן? לא למספרים. הגעתי להעביר לשמות. אם אני מגיע למספרים, אז מבחינתי כל אחד שנמצא פה הוא דחליל. לא מעניין אותי מה הפרצוף שלו, מעניין אותי רק שהוא יושב פה. לכן זה החטא החמור, לכן למלך במיוחד זה חטא חמור. ברגע שדוד המלך סופר, אומרים לו, מה אתה סופר? הרי אז אתה לא מלך על 3 מיליון אנשים. אתה מלך של ראובן, של שמעון, של יצחק. כן? איך מותר לספור באמת? איך סופרים? מחצית השקל. כשאתה סופר, מתי מותר לספור? מותר לספור מה הכוח של אנשים. ואז באמת, כולם יש כוח. אם אני למשל, למה מותר לספור? אם למשל אני אבוא ליוני ואני אגיד לו, יוני, תשמע, אני צריך חדר בשביל להעביר שיעור. למי, איזה שיעור? אני מעביר שיעור ליהושע, לשלום יהודה, לאורי ו... רק תגיד לי כמה כיסאות צריך לשלום יהודה, לאורי ולזה. ואז אני צריך להגיד לו את מספר האנשים שיש, כן? בשביל מספר הכיסאות. אני לא, אני יכול להגיד לו, תשמע, אני צריך, אני מעביר שיעור ל-20 כאלה שצריכים כיסאות. כן? זה הנות של מחצית השקל. אני לא סופר את האנשים, אני סופר מה יש להם. כן? אם אני עכשיו בצבא, אז אני מפקד של, אני אבוא למפאי ואני אגיד לו, תשמע, אני מפקד של משה אברהם יצחק. תגיד, לא מעניין אותי, תגיד לי כמה רובים יש לך. מה הכוח יש לך? כמה טנקים אתה יכול לתפוס? נכון? זה מותר לספור. אבל אל תגיד לי שיש לך ככה וככה אנשים. אתה יכול להגיד שיש לך ככה וככה לוחמים. אוחזי נשק. בסדר? עכשיו, זאת בדיוק עוד פעם הנקודה. אם אתה קורא תפקיד האדם לשרת משהו, אין לו אישיות פנימית, כן? שם זה זכר ונקבה. זכר ונקבה ברם. זה הכל. לא שם, לא אישיות, לא כלום. כן? הגישה הזאת שיש בה משהו מאוד מפתה אגב. אדם מאוד אוהב להיות חלק מקולקטיב, לאבד את הזהות שלו. יש בזה משהו מאוד מושך. כן? בסדר? יש בזה משהו מאוד מושך באובדן הזהות הזאת. כי אדם מרגיש שהוא חלק ממשהו גדול. כל הפשיזם, למה הוא הצליח? במיוחד הרבה מצעדים, גם הנאציזם וכולי, למה הם הצליחו? כי הם באו ונתנו לאדם להרגיש שהם חלק משהו גדול. כל אחד הוא משהו קטן. אתה לא משה! אתה חלק מהמכונה הגדולה וכולי. עכשיו, אתה באמת גם חלק מהמכונה המכונה, אבל אסור בשום פנים אופן, לרגע אחד שלא תשכח שאתה גם משה. בסדר? סליחה, משה שאני. אל תשכח שאתה משה. וזה עוד פרמטר בו, כי בפרק א' הוא לא משה. את פרק א' הוא מייצר צרכים מסוימים. אתם מכירים את האנשים השקופים? מכירים את הביטוי הזה? יש אנשים, יש בן אדם אחד ביישוב, שאני זוכר שתמיד שהוא היה ניגש, אומר לי, שלום, ידעתי שהוא צריך משהו. כי כשהוא לא היה צריך משהו, לא הייתי קיים עבורו. פשוט לא הייתי קיים. כן, יש אנשים שרואים דברים רק לפי הצרכים שמשרתים לאותם. אדם עולה לאוטובוס, יש שם נהג. כן? השאלה אם הוא נהגוס או שהוא בן אדם. אם הוא נהגוס, זה אומר שהוא בסך הכל משרת אותך. היום הנהגוס הזה, זה סיפור אחד, בעיניי הסיפור המזעזע ביותר ששמעתי על אישיות ציבורית, על אותה אישיות, אני רוצה להגיד את השם שלה, אבל אישיות ציבורית מסוימת, הייתה כשפעם אחת עצרו אותו בארצות הברית, והנהג שלו היה באיזה בעיה, והוא פשוט השאיר אותו שם, והמשיך לדרכו במונית, ושכח מהנהג. שזה ממש הסיפור של דוד המלך על המניעה, שהוא כל כך אסון היום ונורא. שאתה מתייחס לאנשים כמשרתים אותך. אין להם שם, אין להם, לא עומד מאחוריהם כלום. כן? אתם עולים לאוטובוס, מי שנמצא שם, כל עוד שאגד המשיכו להשיג בני תמותה ולא מכונות, נמצא שם בן אדם. בן אדם שקם מוקדם בבוקר כדי שיוכל להסיע אתכם, ושיחזור לביתו עייף, בגלל שהוא היה טרוד בנסיעה, ועכשיו הוא גם מסיע אתכם, ועוד כל מיני אנשים. ואם אנחנו מתייחסים אליהם רק בצורה הזאת של נהגוס, זה בעיה. בסדר? תיזהרו מאוד מלקרוא לאנשים בשמות העבודה שלהם, כי זה, עוד פעם, אם אין לכם ברירה, בסדר, אבל זה אחד הדברים, אני חושב שעממו אותי, כשאתה לובש מדהים, הרגע שאתה לובש מדהים, אתה מפסיק להיות בן אדם, אתה הופך להיות חייל. אני זוכר, זה חייל, בוא לפה. כאילו, אתה לא איזה, אתה פשוט חייל, אתה לא, כן? זה באמת נקודה מאוד חשובה שאתם מבינים למה היא כל כך בעייתית כמובן בסיפור הראשון. היא לא בעייתית, הסיפור הראשון מציג זווית מסוימת, אבל למה הזווית השנייה חשובה כל כך? עכשיו הוא מגיע. לא לאדם הראשון, לחווה של דמויות בעלות אישיות. בניגוד לכותביות המינית של זכר ונקבה, עוברת התורה לדבר על איש ואישה. נכון? זכר ונקבה זה ביטוי כללי. זכר ונקבה זה גם ביטוי שמופיע על חיצים, נכון? יש, אתם לא מכירים, יש את הבית של החץ שנקרא זכר והנקבה, ככה במסכת שבת מופיע לגבי, יש כלי קיבול, אין כלי קיבול. זכר ונקבה זה התאמה מסוימת שיש בין זה, זה פשוט משהו פונקציונלי לגמרי. לעומת זאת, איש ואישה זה כבר אישיות, כמובן. כן? על עזר כנגדו, לפי הסיפור השני, ככל הנראה, לא גילה אלוקים עניין במניעיהם ומטרותיהם הביולוגיים של בני הזוג. כלומר שזכר ונקבה מתאחדים לשם המטרה המוצרת של פריאה ורבייה. אלא באיש למותו הרוחנית של האדם הבודד. ובצורך שלו להגיע לאיחוד ישותי, אנטולוגי, עם בן אנוש אחר. בקצרה, הנקודה המרכזית של הסיפור השני על אודות הופעת האדם איננו הדחף, איננה הדחף הביולוגי, אלא הדחף הנפשי הטרגי של האדם, אשר בהיותו היצור היחיד בבריאה, המודע למעשיו, הוא אין לגדולתו ולהזדמנויות האדירות הניצבות לפתחו, ובה בעת גם לסתירות הפנימיות שבתוכו לחוסר השלמות שלו, לדבוסתו הסופית. פה פתאום הופיע בן אדם, עם שם, כן? בסיפור הראשון מזכירה התורה את דחף ההולדה בהקשר לאדם הטבעי, השקוע בקיום שלא טוהר ושאינו בר גאולה. ברמה זו של טבעיות וחוסר המציאות מייצג המפגש המיני, כמו אצל בעלי חיים את כוח החיות. את הדחף הביולוגי המתמקד בגזע ובמין ולא בפרט הבודד. במסגרת הטבעית של הדברים מוצא היחיד את עצמו קבוע אל הקבוצה, אל המין, כן? איזה חיות שחיות בקבוצה. כן? בהקשר הזה הוא אינו פועל באופן ספונטני למגיב ואורך כפייתי ללחצים האוטומטיים של טבעו נטול הרגש. הוא אינו יכול לשלוט בדחפיו הביולוגיים ואף לא לעדן ולרומם אותם. על כן יצריו הטבעיים של היחיד ויצר המין בפרט מכוונים אל הישרדותו של הקולקטיב, של הציבור. שזה היעל אוהב היעלה. בשביל לשרוד, אני אגיד איזה עוד מילה מאוד מאוד מעניינת. במישור זה של הטבעיות, התנ"ך מסכים עם פוזיטיביסטים, הטוענים כי הייחוד המיני שואף אל מטרה מוחצנת ואיננו משרת את היחיד, כיוון שהאדם הטבעי הוא זר לעצמו, וחסר את אותה חוויה קיומית של אותו אני, זה בתמצית לסיפור ראשון של בריאת האדם, אומר הרב סולובייצ'יק, באמת נכון, הגישה הראשונה צודקת. באמת יש צד באדם וצד בנישואין שמטרתה הוא למען הכלל, למען משהו אחר, למען משהו גדול שאני חלק ממנו, למען כנסת ישראל, למען תיקון עולם, למען עם ישראל. ובזה הוא דומה לחיות. וזה דבר מדהים. לחיות אין, יש הדחף המיני שלהם מתעורר רק כשמיוחמות. רק כשהן יכולות להוליד. אצל בני אדם זה לא ככה. זה הבדל מאוד גדול מבני אדם לבין חיות. חיות לא מזדווגות אם הן לא מיוחמות. הן לא מזדווגות אם אין סיכוי להוליד ילדים. בסדר? כל המטרת הזיווג הוא רק בשביל להוליד ילדים. אין שום קשר ביניהם. יש כל מיני חיות נחמדות, יונים, אני יכול שגם עורבים, אני לא בטוח. אני חושב שגם עורבים, כן. שהם באמת חיות עם זוגיות. אבל גם שם הזוגיות היא זוגיות של קשר, נכון? בשביל מה שלא... רואים שהם אוהבים כמו זוגיונים, אני לא יודע אם באמת זוגיונים מפטפט עם עצמו ככה, זה למען משהו מסוים, זה מאוד יפה שיש ביניהם את הקשר הכבוע הזה, אבל הזיווג עצמו מתרחש רק ורק כשהנקבה מיוחמת. כי זה המטרת הזיווג, מטרת החיבור להוליד ילדים. יון פוגש יונה כדי להקים קן, כדי להוליד גוזלים חמודים, או לא חמודים, לא משנה. זה פרק א', וזה פרק חשוב, וזאת התחלה, וצריך לזכור את זה. כן, למרות שתוך כדי שדיברנו על פרק א', כל הזמן דיברנו על אובדן הזהות, אובדן הזהות, אובדן הזהות, זה נכון, אבל יש לו מקום, יש לו חשוב, וזה בסיס אפילו. שאדם מבין שיש לו אחריות. הוא מתחתן לא רק כי בא לו, הוא מקים משפחה לא רק כי בא לו, והוא דואג לכלל לא רק כי מסתדר לו ומתאים לו, כי יש לו באמת אחריות, במידת האפשר, בסדר, יש כל אחד בזמן שמתאים לו, בדרך שמתאים לו, עם מי שמתאים לו, נדבר על זה, יש גם את פרק ב', כן? אבל כעיקרון, אדם מחויב, ולא עושה את זה רק כי בא לו, רק כי כיף לו, כי פגש מישהי חמודה שהוא אוהב אותה. גם בגלל זה, אבל לא רק בגלל זה. והבסיס חשוב שהוא יהיה קיים גם שם. עם עלייתו של האדם הרוחני, בסיפור של פרק ב' של ספר בראשית, צריך היה חוסר המשמעות הטבעי והמוחצן, תבין, אבל אין גם משמעות לפעולה. הכל אוטומטי. אין משמעות לזיווג או משהו. לא מתחבר עם הצבי, לא מתחבר עם הצבייה. אין פה איזה משהו קיומי, אין פה משהו קדוש גם. כל התפקיד זה רק כדי לעזור. המשמעות זה לעזור לכלל. אין משמעות לפעולה מצד עצמה. חשיבות האדם הוא בעזרה לכלל, אין לו פרצוף. חשיבות הפעולה היא בעזרה לכלל, אין לה פרצוף, אין לה משמעות. עוזרת לכלל, מעולה. לא עוזרת לכלל, הולכת לפח הזבל של ההיסטוריה. אין לה משמעות אחרת. אם אתה לא משרת משהו אחר, אין לזה משמעות. וזה לא הקדושה שאנחנו צריכים עוד להגיע אליה. קדושה מדברת גם על פעולה שהיא עצמה קדושה, לא רק היא משרתת משהו אחר. אם על היותו של האדם הרוחני, משה? אם על היותו של האדם הרוחני בסיפור של פרק ב' של ספר בראשית, צריך חוסר המשמעות הטבעי והמוחצן, לפנות מקומו למערכת אחרת של משמעות פנימית ואינדיבידואלית. גדולתו ומעמדו המכובד של האדם הרוחני תלויים בדיוק בחופש המוחלט שיש לו מנצח לשרת את הקבוצה או את המין, בהחלפה שמחליף קיום שטחי מוחצן בהתמקדותו בו עצמו. הוא לא רוצה להיות חלק מהכלל, הוא רוצה להיות לבד. בהקשר הזה צריכים היום ניסויים לקנות את המשמעות חדשה, בבתם לא רק את דרישותיו של הגזע, אלא גם ואולי בעיקר את כיסופיו של האדם היחיד. לאורה של האישיות האנושית הרוחנית, אפילו הדחף להולדה, אינו מתפרש עוד במונחים של מכניות ביולוגית, המשרתת באור חיוור קבוצה מנוכרת וחיצונית. כן? זה לא איזה דחף לא מובן ולא מוסבר, שתרנגול, הוא פוגש עכשיו תרנגולת, ועכשיו הוא מזדווג איתה, כי הוא יודע כי הוא, יש לו איזה דחף כזה, ומתפקיד הדחף הזה הוא למען הכלל. לא. ומעתה הרי הוא ניזון מרעיונות הנושאים עם המטרה והערכים. למעשה, ההלכה מפרשת את הברכה האלוקית, פרו ורבו, במונחים נורמטיביים, ערכיים. פרו ורבו, כן? זה מונח ערכי. זה לא רק מונח של, כמו הפרו ורבו של הדגים. מעשה הולדה איננו רק יכולת ביולוגית שהעניקה אלוקים לאדם, אלא גם מחויבות הלכתית שהטיל עליו. המניעים המכניים והדחף הביולוגי זוכחו והועלו לדרגה שבה נודעה להם משמעות ומודעות אתית. איננו עוסקים עוד במניעים מכניים לתכליתיות רוחנית, איש ואישה באים במקום זכר ונקבה, הם באים על זכר ונקבה, ומפגשם תובע חוויית יחד נעלה יותר, שמטרתה איננה רק הישרדותו של הגזע, אלא גם יצירת קהילה קטנה ותנועה והתפשטותה. אני אגיד כמה מילים, בעזרת השם נמשיך עם זה פעם הבאה, אם מישהו מכם יתרח להזכיר לי. שימו לב, זה לא א' וגם ב', זה א' ועליו ב', שזה יוצר משהו חדש. זאת אומרת, האיש והאישה כן, יש משמעות להזדווגות, יש משמעות להולדת הילדים, הפרו ורבו. אבל זה מגיע למקום אחר, מגיע למקום אנושי, מקום פרטי, כן? זה לא רק מכונה לשכפול הגן האנושי, כן? ומה זה בדיוק אומר? הגימל הזה, כן, נדברנו על שתי גישות א' וב', יש פה גימל שהוא משהו אחר, זה לא א' פלוס ב', זה גימל, אז זה נצטרך עוד לדבר, ועל זה למעשה כל הפרק הזה מדבר, על המשמעות הזאת. אותה משמעות של נישואין בכל הרבדים, בקשר הפיזי, בקשר הנפשי, בקשר הרוחני, במחויבות לילדים, במחויבות לקהילה, כל הדברים האלה נגזרים מאותה נקודה פנימית, אבל הנקודה הפנימית הזאת מבוססת על זכר ונקבה שהפכו לאיש ואישה. אוקיי? טוב.